דוח פינטק עם דוקטור אושי שוהם קראוס על פינטק, וולטק ואינשורטק.
שלום, כאן דוקטור אושי שוהם קראוס, ברוכים הבאים לדוח פינטק של גלובס. אנחנו קצרים ודחוסים, אין לנו עודף זמן. דוקטור גל אביב, מייסד ומנכ״ל בלנדר, שלום ותודה שאתה איתנו.
שלום אושי.
גל, אני נכנס עוד 20 שנה לבנק, מה שונה בבנק של עוד 20 שנה מהבנק של היום?
אז בוא נחשוב בעצם, מה זאת אומרת נכנס לבנק עוד 20 שנה? כי אני לא מאמין, יכול להיות שאני טועה, אבל אני לא מאמין שעוד 20 שנה כניסה לבנק תהיה כניסה פיזית. אולי הפיזי עד היחידי זה יהיה שהאגודל שלך תלחץ על איזה כפתור שתפתח לך איזה אפליקציה. והשאלה גם מה זה יהיה הבנק הזה? כי מה שאנחנו היום חושבים עליו בתור בנק, זה מזכיר קצת את תחילת עולם הטכנולוגיה, בימים שמייקרוסופט ניסתה לעשות הכל, אבל בעצם לא עשתה שום דבר ממש טוב, ואז התחילו לקום למתחרות רבות וטובות, ולאט לאט שירותים התחילו להתפצל בין הרבה מאוד חברות שונות שעושות דברים שונים, ואנחנו מקבלים פתאום איזה ערב רב של חברות שנותנות סוגים שונים של שירותים פיננסיים, שאנחנו מאגדים אותם תחת אותו מילה בשם בנק, אבל בעצם זה כבר לא בנק, זה specialized bank, בנק בעצם ייחודי, שעושה משהו אחד, אבל עושה אותו מאוד מאוד טוב. ולדעתי זה שם אני יושב העתיד של, של הבנקאות, ושם אנחנו הולכים למצוא את עצמנו בעצם בעוד 20 שנה. יכול להיות אפילו שזה נמצא את עצמנו עוד הרבה יותר מוקדם, ועוד 20 שנה נמצא את עצמנו בכלל במקום אחר.
אז בעצם אתה אומר שבנק הופך להיות גוף שיודע לעשות רק דבר אחד, או שהבנתי נכון את הכיוון שאתה לוקח אותנו אליו?
אני אומר שבנקים הופכים להיות חיות יהודיות, אנחנו כבר רואים את זה היום, כי בעצם המגוון של השירותים הפיננסיים שיש הוא עצום. בוא ננסה לפרוט אותם. אנחנו רוצים, מה אנחנו רוצים שהבנק שנעשה? אנחנו רוצים שהוא יעביר לנו כספים, נכון? בין אנשים. אנחנו רוצים שהוא ינהל לנו את היתרות עובר ושב. אנחנו רוצים לנהל את החסכונות שלנו בבנק. אנחנו רוצים לתרום כסף לכל מיני ארגונים עם הבנק. אנחנו רוצים לעשות מסחר בניירות ערך. והשימוש אני חושב שהכי רווחי במערכת הבנקאית היום זה בכלל אשראי. ואנחנו רוצים לקבל אשראי מהבנק. אם זה לתשלומים, אם זה למשכנתאות, אם זה לקנות אוטו. וכל הדברים האלה בעצם חוסים תחת בנק. בחול גם יש עוד דברים, למשל הביטוחים הפנסיונים שלנו יכולים להיות גם כן תחת ההגדרה של בנק. עכשיו זה נראה הגיוני שבעצם אותו גוף יעשה את כל השימושים האלה? אז נכון שזו תחת אותה רגולציה שנקראת רגולציה בנקאית, אבל אנחנו כבר רואים היום שהדברים האלה מתחילים, מה שאנחנו קוראים לו סגמנטציה, מתחילים להיפרד. אז בואו נראה איך הם נפרדו. לדוגמה, מסחר בניירות ערך, אתה יכול להיכנס לרובינוד, ואתה יכול להיכנס לאיתורו, ואתה יכול להיכנס לעוד הרבה חברות שנותנות לנו בעצם אפשרויות מסחר בניירות ערך מדהימות, ובעצם ללא עלות. בשונה אגב מהמערכת הבנקאית, שהמודל העסקי שלה הוא מאוד מאוד שונה, שעל כל טרנזקציה במסחר בניירות ערך הולך הון תועפות, פה המודל העסקי שונה, ובגלל שהם מאוד מפוקסים, מאוד יהודים, מצליחים להרוויח הרבה כסף, או בעצם להגדיל את ההכנסות בצורה מאוד משמעותית, בלי לקבל מאיתנו עמלות ישירות. נסתכל על ניהול עובר ושב ותשלומים. יש בנקים מדהימים, כמו N26, כמו Revolut, כמו Imagine, הרבה מאוד בנקים בכל רחבי העולם, שבעצם בנקים דיגיטליים לחלוטין, שמתמחים בניהול האו שלנו, כמו מונזו, ומאפשרים לנו לנהל את העובר ושב, לנהל את השלומים, אתה יודע, אתה טס היום בחול, ויש לך חשבון במונזו, ברבולוט, אתה יכול לשלם במטבע אחר, בלי שום עמלות.
אז בעצם, כשאני שואל אותך, איך ייראה בנק בעתיד, זה בעצם איזושהי התעקשות כזאת שלי, להשתמש במושג שבעצם כבר לא רלוונטי, או אני מנסה לחשוב נגיד, לאן ילכו החברות הגדולות האלה, הבנקים הקלאסיים של ימינו. יש להם בעצם, לפי מה הדברים שאתה אומר, אין להם בעצם שום עתיד.
אז ככה, בעצם בנק זה מתחולק לשתיים. אחד זה רישיון. זה רישיון מאוד 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 חזק. זה רישיון שנותן לך בעצם ביטוח פקדונות ברוב העולם, זאת אומרת לגייס כסף מהציבור, לשמור לציבור על הכסף שלו, בעלויות מאוד נמוכות, זה עלויות ההון הכי נמוכות שקיימות היום בשוק, ומצד שני לתת אשראים, שזה אפיק הכנסה פנטסטי. זה בסופו של דבר הקור ביזנס של בנק, ועל זה יש עוד את כל שאר השכבות, השלומים, מסחר וכדומה. עכשיו הבנקים מחולקים לשני בנקים, יש בנקים שהבינו שהמהפכה הזאת קורית, ומנסים לעבוד ביחד עם פינטקים, כדי לבצע את הקפיצת מדרגה הזאת, על ידי מוצרים אגב מקבילים, שהרבה פעמים עושים קניבליזציה פנימית לתוך הבנק, עושים קניבליזציה שירותים שהבנק נותן, אבל מה? הם מבינים שאו שהם נותנים את אותם אפיקים נוספים, שהופכים למין קונגרלומט של שירותים, שבעצם חלקם אפילו מתחרים אחד בשני, או שהם אומרים, הרגולטור יגן עליי, הכל יהיה בסדר, אפשר להמשיך כמו שאנחנו, ונסתדר. ואתה יודע מה הדוגמה הכי טובה לזה? להסתכל על S&P 500 לפני 40 שנה, 50 שנה, והיום, ולראות כמה חברות נשארו. העולם משתנה, והבנקים שמבינים את זה, ואפילו יש לנו בבלנדר שיתוף פעולה אחד כזה משמעותי מאוד עם בנק הפועלים בישראל, לתחום האשראי בנקודות מחירה, פיזיות ווירטואליות, זאת אומרת גם בעולמות האי-קומרס וגם בחנויות פיזיות, שבא לתת בדיוק פתרון לנושא הזה, למרות שזה שירות שבעצם אפשר לומר שהוא יוצר קניבליזציה לאשראי של הבנק. כי הם הבינו שאם הם לא מתפתחים, אז כנראה עוד 10 שנים, מישהו אחר ייקח את הסגמנט הזה.
גל, יש לי איזושהי הנחה ומעניין מה אתה חושב עליה. התחושה שלי היא שהמודלים של ספוטיפיי ושל פרימיום הולכים להיות המודלים העיקריים בתחום של הבנקאות. זה מחזיק מים או שאני לא בכיוון בכלל?
אז ככה, היום אנחנו רואים הרבה בנקים, בעיקר בתחום של התשלומים וניהול עובר ושב, שהולכים במודל של פרימיום. אתה יכול לראות את מונזו, N26, אימג'ן וכדומה, בעיקר זה הבנקים הגדולים באירופה שנמצאים בעצם במודל הזה. בסוף היום, אם אנחנו מסתכלים על ה-P&L של אותם בנקים, אז המוצלחים ביותר מביניהם, הרווניו הממוצע פר לקוח שלהם לשנה הוא $20. וזה מספר מאוד מאוד נמוך, זה מספר שלא מחזיק מים בסופו של דבר. אני חושב שבסוף היום, כשמסתכלים על מודלים פיננסיים, העולם של בנקאות זה עולם שאי אפשר להישאר בו חברות הפסדיות לאורך זמן, כי זה בסוף היום יש רגולטור שנותן לך את הביטוח פקדונות, והוא לא מוכן לחפות עליך, אתה צריך כל הזמן לשמור על הון עצמי, אז או שהם כל הזמן יצטרכו לגייס עוד ועוד הון, והם מגייסים בשווים מאוד גבוהים, או שהם יצטרכו למצוא מודל פיננסי שהוא רווחי. אגב, התחום הכי רווחי בנקאות זה אשראי, ולדעתי יהיה פה הרבה מאוד חיבורים עם גופים כמו בלנדר, שבעצם בנק דיגיטלי שמתמחה באשראי, ומאפשר בעצם לכל אותם בנקים את האפיק של הכנסות משמעותי.
גל, המפץ הגדול, איך נראה העולם אחרי המפץ הגדול הזה?
התחלנו את השיחות שלנו בזה שאמרנו איך ייראה בנק עוד 20 שנה, ואמרנו בעצם זה לא יהיה בנק, זה יהיה אפליקציה בתוך הטלפון, ובעצם ערב רב של אפליקציות שונות, אחת למסחר ואחת לניהול עוש ואחת לעברות כספים ואחת לאשראי, אבל בעצם זה השלב ביניים לדעתי, כי השלב הבא הוא שכל אחת מאותן אפליקציות כבר ידעו לבד מה אנחנו רוצים ומה אנחנו צריכים, אולי אפילו יותר טוב מאיתנו, וידעו לנהל לנו את זה לבד. וזה שמה, לשמה בעצם מתקדם העולם. מה זה אומר? זה אומר שאם אני אכנס לחנות וירצה לרכוש מקרר, אז אם זה בעולם הווירטואלי או בעולם הפיזי, מה שזה יהיה באותו עוד 20 שנה, אז אני כבר לא אראה את המחיר של המקרר, אלא אני אראה כמה זה יעלה לי, וכמה זה יעלה לי יהיה מותאם בעצם להכנסה שלי, ליכולת שלי, למה אני צריך. יותר מזה, כבר תהיה תקשורת, מה שנקרא, בין כל הצדדים, בין החנות, לספק תשלומים, אליי כלקוח, בהתאמה מוחלטת של המוצר אחד לאחד. אותו דבר יהיה בטריידינג, אותו דבר בניהול חסכונות, בעצם הכל כבר יהיה באוטומציה מוחלטת, שאנחנו רק מה שנקרא נתווה את הכיוון, אבל חוץ מלהתוות את הכיוון שאנחנו רוצים להתקדם, כל שאר ההחלטות יתקבלו בצורה אוטומטית עבורנו. כשאני ארצה לרכוש את המקרר, אני כבר לא אצטרך להגיד אני רוצה לרכוש ככה או ככה, כי זה יחליט עבורי באופן אוטומטי מה הנתיב האופטימטי, כמו שאתה מפעיל ווייז באוטו, והווייז אומר לך הכי כדאי לך יסוד דרך המסלול הזה, ככה זה יעבוד. זה יהיה הכל מונחה כבר בינה מלאכותית, הכל יעשה באוטומציה מוחלטת, ולשם ילך העולם לדעתי עוד 20 שנה, וזה יהפוך להיות מה שנקרא חוויה שהיא סימלס ופריקשנלס.
דוקטור גל אביב, מייסד ומנכ״ל בלנדר, תודה שהיית איתנו.
בשמחה רבה ושמחתי מאוד מאוד להתארח.
עד כאן על קצה המזלג, ניפגש בדוחות הבאים, תוכלו להזין לפרקים קודמים של דוח פינטק באתר גלובס. תודה לקווין מקלוד על המוזיקה, להתראות.